טוב, דיברנו על חובות וזכויות בתמצית. בעצם רציתי לומר של חושן משפט יש מעמד מיוחד ביחס לשאר חלקי מעמד מובחן ביחס לשאר חלקי ההלכה, שחושן משפט זה חובות שיסודן בזכויות של האחר, ובזה רציתי להסביר את שני הצדדים הלכאורה סותרים של ההלכות האלה, שמצד אחד הן ההלכות הגמישות ביותר, אפשר להתנות עליהן, מנהג המדינה קובע, דין דמלכותא יכול לשנות אותם, ומה שלא קורה בשאר חלקי ההלכה. ומצד שני יש לפחות לשיטת רש"י, והראיתי שיש עוד ראשונים שמצטרפים אליו בעניין הזה, ואחרונים, האוכלנר, כן, בניין ציון, אומרים שיש יהרג ואל יעבור על איסורי, הם קוראים לזה בן אדם לחברו, אבל ברור שהכוונה לחושן משפט, לא כל בן אדם לחברו, זאת אומרת על זכויות של האחר יש יהרג ואל יעבור. ואמרתי ש זה שני צדדים של אותה מטבע, למרות שזה סותר, מצד אחד הכי קשיח, מצד שני הכי גמיש. אבל זה לא סותר, ברגע שמבינים את המשמעות של חושן משפט, אז זאת מסקנה מתבקשת. בגלל שאם החובה שלי היא תוצאה של זכות של האחר, אז ברור שמצד אחד אם האחר מוותר על זכותו, אין שום בעיה, זו זכות שלו, הוא יכול לוותר עליה. ומצד שני, אם הוא לא מוותר על זכותו, אז בשום נסיבות אני לא יכול לפגוע בה. כיוון שאני לא יכול לקבל החלטות על זכות של האחר. אז כל השאלה זה מאיזה צד מסתכלים על העניין הזה. מהצד שלו זה הכי גמיש, כי זה זכות שלו, יכול לוותר עליה. מהצד שלי זה הכי קשיח. ושמהצד שלי, לי אין מה להגיד ביחס לזכויות של האחר. החובות שלי יכולות להידחות בפני פיקוח נפש, בפני, לא יודע, מה יש חשבונות הלכתיים, מתי החובות נדחים ומתי לא. אבל כשמדובר בזכויות של האחר, שום נסיבות שלי לא יכולות לדחות את הזכויות של האחר.
כשאתה מדבר על אחר, נגיד האחר זה המדינה, מדינת ישראל. כלומר, נגיד, פה הקמת חברו, או לא, מי שמסתתר, להציט את, כמו דוד המלך שרצה להציט, נניח עכשיו אני רוצה לברוח מתאונה, אוקיי? אני מתנגש באיזה שלט או באיזה משהו ששייך למדינה. לכאורה, זה אני פוגע בממון חברי. חברי זה המדינה, לא משנה.
אתה אחד הבעלים במדינה.
ברור, לא,
אני אחד בעלים, אחד חלקי 8 מיליון.
כן, אבל יש בעלות אחרת, יהרג ואל יעבור.
אז אסור, אז אני צריך לעשות את התאונה.
אבל למה אתה הולך למדינה, וברכוש שלי זה נראה לך פחות, יותר סביר. גם ברכוש שלי, אתה צריך למות בשביל לא לפגוע באיזשהו בגדר של החצר שלי? שזה בעלות פרטית, זה יותר מובן.
אם אתה עושה תאונה עם מכונית ממול, אז גם שם אתה עושה נזק.
מה?
אם אתה עושה תאונה עם מכונית, אז גם שם אתה עושה נזק.
בסדר, הוא עומד להתנגש, הוא עומד ליפול לתהום. לא להתנגש עם מישהו, הוא עצמו ינזק. אפשר לצייר סיור, אבל אני אומר שאני לא רואה שזה יותר אבסורדי מאשר מצב שבו אתה עומד מול רכוש של אדם פרטי. שם זה כן מובן. אתה צריך להתנגש בגדר שלי, ובשביל זה תאבד את חייך, אם אתה לא תעשה את זה.
מה זה עושה? הוא עושה תאונה, אם הוא יעשה את התאונה, אז עכשיו ביטוח לאומי צריך לשלם לו ולמשפחתו בזה. שוב פעם, זה כסף של כולם, זה לא רק כסף שלו. אפשר לעשות
את זה. אני לא חושב שזאת הנקודה. הנקודה היא, אם המדינה לא הייתה מסכימה, זה היה יהרג ואל יעבור. אבל ברור שגם אני, כאדם פרטי, חויב להסכים אפילו. אני יכול לא להסכים, אבל ברור שאני אהיה עבריין, יש לו תמוד על דם רעך.
המדינה מעדיפה שלא תעשה את התאונה, שתוריד את השלט.
ברגע שהחבר מסכים, אז ברור שאתה, יותר מזה, אפילו אם הוא לא אמר שהוא לא מסכים, אז חזקה שאתה, הוא לא מצפה ממך להיהרג כדי לא לפגוע. תשלם לו אחרי זה את מה שפגעת, אבל לכן הדיון פה הוא דיון ברשעים מיוחדים וכאלה שלא מוכנים לוותר על הרכוש שלהם אפילו במחיר שאתה מת. בהנחה שיש מישהו כזה, זאת זכותו.
כלומר, מניח שהמדינה מתעקשת סתם.
כן, אז אסור.
נציג המדינה מתעקש סתם. יועץ המשפטי אומר, אל תיכנס, אני אקרא סתם.
אסור, כן.
זה מה שהוא חושב.
לא, בסדר, אפילו נגיד שזה סתם, שזה באמת בלי סיבה. לא משנה. כן, לפי התפיסה הזאת, כן.
זה לא נראה לי דומה, כי זה חוק, כאילו המדינה היא, כלומר, היא משהו שהוא לא משהו שיש לו קיום עצמי, או איזשהו מייצג של האזרחים.
אז האזרחים החליטו שהם לא מסכימים. הכנסת חוקקה חוק שהם לא מסכימה. לא חשוב, הגורם המוסמך החליט. זה לא משנה כרגע איך בדיוק החלטה כזאת התקפה.
לנושא של זכויות, גם צריכה להיות איזו הגדרה סבירה של שימוש סביר בנרת. אתה לא יכול, בגלל שיש לך זכות על משהו, להיות קיצוני לכל הכיוונים, ואפילו לגרום לזה שמישהו ימות.
זה לא קורה.
לא, אבל אז אני אומר, אם אתה לא השתמשת בזכות בצורה סבירה, ואתה לא מוותר עליה, אז אני לא עובר את העבירה, אני צריך לפצות אולי. אבל את האיסור אני לא עובר.
זאת שיטת שאר הראשונים, חוץ מרש"י נגיד. אפילו הרשב"א שמסכים תיאורטית עם רש"י אומר שכיוון שיש לו תעמוד על דם רעך, הרי אתה בעצם צריך לוותר על הממון שלך כדי שהשני לא ימות. אז למרות שברמה העקרונית, אם היה פה לא תגזול, אז אמרתי שהוא בעצם מוותר, מסכים לרש"י בתפיסה שאם היה פה לא תגזול, כלומר אין פה לא תגזול בגלל שאתה אמור לוותר, אז אתה בעצם אומר צעד אחד אפילו נוסף, יכול להיות שאפילו במובן של חושן משפט, לא רק במובן של לא תעמוד על המערכה של איסור, החברה או התורה או לא משנה מי, שמים גבול לשימוש של אדם בזכותו, בהחלט סביר, וזה דעת רוב הראשונים. אני מביא דווקא את רש"י, הוא לא שיתאבלת, הוא לא נפסק להלכה, כדי לחדד עד איפה הדברים מגיעים. להלכה מותר לעשות את זה, זאת אומרת רוב הראשונים אומרים שכן. אני רק אומר שאפילו מבין אלה שאומרים שכן, בתפיסה העקרונית חלקם מסכימים לרש"י. מקום הוא שפה אין לו תגזול בדיוק בגלל זה. כי אומרים, זה שימוש מופז בזכות, הזכות הזאת הרי מותנית בהסכמה של החברה. בלי זה הזכות הזאת לא עומדת. אז אם החברה אומרת, תראה, זה שימוש מרושע בזכות, אנחנו לא מוכנים לאפשר דבר כזה, אז לא תהיה לך הזכות הזאת.
זה שלי, זה תלוי
בהסכמה של החברה? כן, כן.
זה שלי?
כן. מה זה הפקר בדין, הפקר? הפקר בדין, הפקר. הבדין יכול להפקיר לך את זה. למרות שקנית כדין, הכל בסדר, לא גזלת, הפקר בדין, הפקר. איך מלך יכול להפקיע דרך כשהוא רוצה, מקובל היום גם במדינה דמוקרטית. יכולים להפקיע רכוש, אם צריך לסלול איזושהי דרך לתועלת הציבור.
כן, אבל זה צריך להיות הפתעה, היום מקובל שצריכה להיות תמורת פיצוי. אתה לא יכול להפקיע.
פיצוי אין בעיה.
בסדר.
זה מה שהחברה היום עוד, אין ויכוח.
אבל בענה פרטי לא יכול לקחת את זה, גם תמורת פיצוי.
כן, אבל זה לא כאילו זה לא שנחה אישה, רכוש
תלוי
בהסכמת
החברה. אם לא היה לנו פיצוי, נגיד שלמדינה לא יכלה לפצות את הבן אדם, אבל היא חייבת לסלול את הדרך שם, משיקולים ביטחוניים.
לא, אבל אם סתם היו מחליטים לשלול את
הסתם, זה כבר שאלה של שרירותיות. גם הפקר בדין הפקר, כתוב מפורש בפוסקים. הפקר בדין הפקר לא קיים במקום של סתם, או דין על המלכותה, בהלכה. כתוב במפורש, שאין דין עד חמסנותה. זאת אומרת, אם המלך מחליט סתם לחמוס, ואין לו באמת סיבה של תועלת הציבור, אז זה לא תקף. זאת אומרת, אז הוא גזלן. ברור שהבסיס הוא שצריך לעשות שימוש כדין בסמכויות שיש לך, אבל עדיין ברמה העקרונית יש לך סמכות.
מי זה שימוש כדין? כי זה הדין.
ומי ישפוט?
שימוש סביר.
כן,
עכשיו מתחילים לעשות מה להחליט, מה לסביר, מה זה לא סביר.
נכון.
אנחנו רגילים לזה. זה בכל בית משפט, יש לי מהבוקר עד הלילה.
לא, תמיד השאלה, כן, מי ישפוט את השלטון? היום אצלנו זה אפשרי, כי כן אפשר לשפוט את השלטון, המשפט, והוא שופט גם את השלטון. זה השאלה
הגדולה.
לא, זה הביצוע, השאלה מי ישפוט אותם. מי שישפוט אותם זה אותו, מי אמר, אומרים הבולדוזרים, לא זוכר כבר. הוא שפט אותם. הבולדוזרים זה רק הביצוע. אוקיי, אז זה לגבי הדין או העצני, כן, השני צדדים הסותרים לכאורה של דיני ממונות. אני רוצה להסתכל על זה מזווית קצת שונה, שככה התרידה אותי הרבה זמן, ואני מצאתי את זה בכמה מקומות התייחסויות שלא לא נראו לי מספקות, ואני חושב שגם זה קשור לתמונה שתיארתי. אם באמת אפשר להתנות על דיני הממונות, על חושן משפט, ומנהג המדינה קובע, וכן, וכל צמד אנשים יכולים לקבוע את דיני שמירה כראות עיניהם, נגיד יכולים לקבוע ששומר שכר יהיה פטור בגניבה ועבדה, או אם שני הצדדים מסכימים אז זה בסדר. אמרתי למה זה בסדר? כי המפקיד שיש לו זכות לקבל פיצוי על גניבה ועבדה בשמירת שכר, מוותר על זה. ואז עולה השאלה, אז באיזה מובן חושן משפט הוא בכלל חלק מההלכה? זה נראה כמו המלצות. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעצם. אז מה כותבו את חושן משפט? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. תסכמו ביניכם את דיני שומרים, כרצונכם, לכתחילה לגמרי. כל הפוסקים מסכימים,
לכתחילה. לא סיכמו כלום.
כן. אז עוד רגע נגיע לזה, אבל קודם כל לחדד את השאלה. שאר חלקי ההלכה הם לא המלצות. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט שאתה החלטת לאכול בשר חזיר, או אתה החלטת לא לכבד הורים, או החלטת לא לשמור שבת.
אתה יכול לדעת דווקא כן, אתה כאילו אותו עיקרון כמו עם חושי משפט, האם ההורים מסכימים לזה שאתה לא תכבד אותם?
לא ברור.
לא ברור, יש מחלוקת.
כן, בגמרא, כן, הורה שמחל על כבודו, רב, מלך שמחל על כבודו. אז באופן עקרוני, זה שונה מכל חלקי ההלכה. וזה קצת מתקשר אולי בקשר להערה שלך, מה קורה עם אני, שזה שייך ליורה דעה, לא לחושן משפט, אבל אני מוותר על הצדקה, הוא לא רוצה צדקה, הוא ירעב, מה זה ירעב? לא ימות נגיד, אבל ירעב מאוד במצב שמגיע לו צדקה, זאת אומרת שמותר לו לקבל צדקה, והוא מוותר, הוא לא רוצה לקחת ממון של אחרים. ברור שהוא יכול, אני יכול לדחוף לו באינפוזיה צדקה, זאת אומרת...
יש דיונים מפוסקים שנותנים לו בתור הלוואה ואז מבטרים.
מה זה נקרא? הוא לא רוצה לקחת, מה זה? אתה לא צריך להרים עליו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא לא רוצה.
הוא לא אני. הוא לא צריך, אז הוא לא אני.
הוא כן אני, בכל מדד אובייקטיבי, אין לו 200 זוז. זה פרנסה של... זה הקריטריון. יש קריטריון למה זה אני. מי שאין לו מלי רכוש ברמה של פרנסה לשנה או משהו כזה, זה 200 זוז, יש קריטריונים למה נקרא אני. אז נגיד שהוא עומד בכבוד בקריטריונים האלה, הוא לא רוצה לקחת. יש מעלה כזאת שבן אדם לא מוכן לקחת מכסף של הזולת. אז ברור שאתה לא יכול להכריח אותו, ברור שיכול לוותר, וברור שאין לך מצווה, מצווה בטלה. למרות שזאת מצוות יורה דעה, לא מצוות חושן משפט. צדקה זה ביורי דעה. נגיד אם זה אני היחיד, אז זה ביטוי לזה. בסדר? אז איך הוא יכול? הרי זה יורי דעה, לא חושן משפט. זה בתגובה להערה שלך, אריק. כל עוד מדובר בכסף, למרות שזה ביורי דעה, אז תמיד אתה יכול לוותר. כי בתפיסה, נגיד, קצת יותר קיצונית, לא מוסכמת, אבל עוד פעם, רק כדי לחדד, מכילה זה יכול להיות גם כאילו התקבלתי. זאת אומרת, אם בן אדם אומר לי, אני חייב, לא חייב, אני צריך לתת לך כסף צדקה, כן? בסדר, קיבלתי והחזרתי לך. זה תמיד אני יכול, מה, אסור לי לתת מתנות אחרי שקיבלתי את הצדקה? זאת אומרת, אז לכן, ברגע שמדובר בכסף, גם אם זה לא זכויות וחובות כמו בחושן משפט, תמיד יש את האופציה, לתת מתנות את הכסף שלי.
זה לא חוזר, זה חוזר להיות אני מיד.
בסדר, אז יכול להיות שאחרי זה יותר לתת לי, עוד פעם אני אוותר, כיוון שאני יכול כל הזמן לוותר, אז אין טעם, אז אתה לא צריך לתת. אז פה אני אומר שבגלל שמדובר בכסף, למרות שזה יורה דעה ולא חושן משפט, יש מאפיין מסוים גם לכסף, שאתה יכול לתת אותו מתנה בחזרה, זאת אומרת, הבן אדם... במובן הזה זה מאפיין של חושן משפט אולי, כי אחרי שהכסף הוא שלך, אז אתה הבעלים, ועל בעלות אפשר לוותר. כאן חזרנו לחושן משפט, הוא נותן לי את הצדקה ביורי דעה, אחרי שיש לי את הכסף שהוא נתן לי, עכשיו אני בעלים עליו. אז עכשיו היחס ביני לבין כספי הוא יחס של חושן משפט, אני יכול לוותר על הכסף הזה. נכון? כי הרי זו זכות שלי להיות בעלים על הכסף. אז אני מוותר עליו. אז לכן, למרות שזה יורי דעה, דיברת על כיבוד הורים, הם גם כיבוד הורים, זכותם לקבל, לא זכותם, אלא פה זה לא זכותם, זה בדיוק, זה חובה עליי, כי זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. זה לא זכותם של ההורים לקבל ממני את הכבוד, או את ה... למען דמר שזה מכסף, זה לא להלכה, אבל... אז כמה כסף וכו'. אז זה לא זכותם, זה חובתי שלי, אבל עדיין אם ההורים לא רוצים, אז הם לא רוצים. זאת אומרת, החובה שלי זה לתת להם אם הם רוצים. אני לא... לכן זה לא במישור של הזכויות ושל החובות, של חושב משפט. אז אני חוזר לקושי, אז למעשה, זאת שאלה שלא ראיתי הרבה שמתלבטים לגביה, אבל בעצם כשאתה נתקל באפשרויות האלה להגמיש את חושן משפט, כן, הכל כמנהג המדינה, ודינה דמלכות, תניות של הצדדים על חושן משפט, אז זה בעצם אומר, על בשביל מה התורה כותבת את אוסף ההמלצות האלה, זה בסך הכל המלצות, שאתה יכול לעצב אותם כרצונך, החברה או הצדדים לחוזה, או לא משנה, כל לפי הקשר, או המלך, יכולים לעצב אותו כרצונך, אז לתורה בעצם אין רצון מיוחד דווקא ששומר שכר יתחייב בגניבה ועבדה. הוא יכול להיות פטור בגניבה ועבדה, אם נחליט, אין בעיה. אז בשביל מה היא כותבת את חושב משפט?
למקרים של סכסוכים. שמה? אפשר יהיה בדיוק לפסוק.
אז זה מה ששמואל אמר קודם, עוד רגע נראה, אני...
בסיבה שיש חוק במדינה.
מה?
לא, בסיבה שיש חוק במדינה.
תרף נראה, תרף נראה. אז אני אביא, אני כדי לחדד את זה יותר, אני אומר כך. לגבי דיני בני נוח, אחת משבע מצוות בני נוח זה הדינים. דינים פירושו לקבוע בתי דין ולחוקק מערכת חוקים, מערכת משפטית שיהיה סדר. לרוב הדעות בהלכה, מערכת הדינים של בני נוח זה לא חושן משפט. יש דעות שכן. ויכוח רמב"ן, רמב"ם, אף אחד מהם לא לגמרי ברור, אבל יש כאלה שתולים את זה בוויכוח בין הרמב"ם והרמב"ן. אבל מקובל, אני אומר עוד פעם, הגישה המקובלת היא שבני נוח יכולים לעצב את חושן המשפט שלהם כרצונם. זה לא שהם חייבים במסגרת מדינים לקחת את חושן המשפט, כן? לא, סתם ברמה הפרקטית. מה זה אומר? שכל שופט גוי בעצם יצטרך להיבחן בחינות לדיינות על חושן משפט. נשמע קצת מופרז. זאת אומרת, יש לא כל כך הרבה יהודים שיכולים לעמוד בבחינה כזאת. קשה להאמין שיש איזושהי דרישה מכל שופט גוי לעמוד בבחינה על חושן משפט. ולכן הגישה המקובלת היא שהם יכולים לעצב את זה כרצונם. עכשיו, אם באמת, הרי התורה מצפה גם מבני נוח להיות חברה אגונה, חברה, זאת אומרת, לארגן מערכת משפטית סבירה, אגונה, היא צודקת עד כמה שאפשר. זאת אומרת, שלתורה אין איזשהו עניין דווקא בצורה מסוימת של צדק. למשל, לדיני השומרים, בני נוח צריכים לעצב, ואצלהם אין ברירת מחדל אפילו, אין כלום. אין דיני שומרים. הטילו עליהם חובה לגבש דיני שומרים, או דיני נזיקין, או דיני כל חושן משפט. ושם התורה לא אומרת להם, תעשו ככה, כי אם אתם רוצים להתנות, אז תתנו. לא, היא לא קובעת כלום. תעשו מה שאתם רוצים. כל עוד תעשו. זאת אומרת, תקבעו איך העסק הזה צריך להתנהל. אז למה לנו לא ככה? אם זה גם מביא אותנו למערכת צודקת מספיק, התורה סומכת על שיקול הדעת שלנו, שאנחנו נקבע את הדברים בהתאם לצדק הטבעי, אז גם אנחנו יכולים לקבוע את זה על פי הצדק הטבעי. למה רק לגויים? אז יש לתורה איזשהו רצון מסוים, היא רוצה דווקא את דיני השומרים כמו שהיא קבעה, אז למה היא מאפשרת להתנות? למה היא מאפשרת להתנות, או לתלות את זה במנהג, או מלך, כן, כל מה שאמרתי קודם. ממה נפשך? אם היא רוצה מאיתנו את זה, אז שתקבע את זה כמו שהיא קובעת את יורי דעה, כמו שהיא קובעת איסור חזיר, שבת, כיבוד הורים. אם היא לא מעוניינת בדבר מסוים, אז בשביל מה בכלל היא נכנסת לכל העניין הזה? אז שתגיד גם לנו, יש מצוות דינים, תקבעו לכם מערכת משפטית הוגנת וסבירה, כמו פני נוח. מה ההבדל? אז זאת שאלה מאוד לא פשוטה. אני בניסוח יותר קיצוני, אני אומר את זה, למה בכלל ללמוד חושן משפט זה לימוד תורה? זה שהן המלצות של ברירות מחדל כאלה ואחרות. הרי בסופו של דבר היום דיני השומרים הקובעים זה מה שכתוב בחוק, לא מה שכתוב בחושן משפט, גם על פי ההלכה. דיני השומרים, ברירת המחדל, לא התניות, ברירת המחדל בדיני שומרים, אם לא קבענו שום דבר, זה חוק המדינה, גם על פי ההלכה. אז צריך לברך ברכת התורה כשלומדים משפטים ולא כשלומדים חושן משפט? כן, לכאורה זאת המסקנה, לא? בסופו של דבר זאת ההלכה המחייבת, מה שכתוב בחוק. אז כשאני רוצה ללמוד את מה שההלכה אומרת, צריך ללכת לספר החוקים, אבל לא חושב. ואז אני צריך לברך ברכת התורה, לפני שאני לומד את ספר החוקים, לפני שאני לומד משפטים. צריך לברך ברכת התורה, אבל להפך, על חושב משפט, דבר חסר ערך, סתם ביטול תורה. שמה יתעסק עם זה? עכשיו אתם יודעים שבישיבות בדרך כלל עוסקים בנשים נזיקין. זה רוב השנים, רוב תקופת הלימוד, עוסקים במסכת של נשים נזיקין. זה המסכתות השמנות יותר, מבחינה למדנית. וזה בדיוק המסכתות שקשורות לדיינות. זה בדיוק המסכתות שאין להם ערך בעצם. נשים יכול להיות, למרות שאמרתי בסוף השיעור הקודם גם שגם על נשים יכול להיות שאפשר להתנות באותה צורה.
לא, אבל בפועל כיום החוק אותו...
בסדר, אבל זה עדיין, גם את זה החוק היה יכול לא להכיר בזה ואז לא, ואז בישיבות היו מפסיקים ללמוד נשים. אם החוק לא היה מעביר את המעמד האישי לבתי הדין, אלא היה משאיר את זה אצל בתי המשפט, כמו ברוב הרבה מדינות בעולם. אז מה, אז לא היינו מברכים ברכת התורה על לימוד אבן העזר. ברמה העקרונית, דווקא התחומים של הדיינות הם התחומים שאותם לומדים. זה סתם אנקדוטה, לא משנה, אבל זה דווקא התחומים שבדרך כלל לומדים אותם. ודווקא הם, לכאורה, מעמדם כתורה, הוא מעמד קצת מפוקפק. מי אמר שזה תורה בכלל? זה בעצם רק כזה שהיא ברירת מחדל, אבל אם יש, כן, מה שנקרא, הסדר דיספוזיטיבי. זאת אומרת, אם אין משהו אחר, אז זה מה שקובע, אבל אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז זאת שאלה ככה שהטרידה אותי לא מעט שנים, ככה הרבה זמן, באמת. ומצאתי, יש קונטרס על דיני ממונות, הזכרתי אותו כבר, של רבי חזקאל אברמסקי. ושמה הוא טוען שהתורה, מה המשמעות של חושן משפט, הוא מדבר מה המשמעות של חושן משפט, הוא לא מציג את זה ככה עם הברכות התורה וחוק המדינה, והוא אומר, מה המשמעות של חושן משפט, אם אתה יכול ללוש אותו כרצונך, אתה עושה מה שאתה רוצה. או למה התורה קובעת את הבריאת מחדל? אז הוא אומר שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם. ואם בן אדם לא קובע חוזה מסוים על שמירת שכר, אז חזקה שהוא מתכוון לזה שהוא יהיה חייב בגניבה ועבדה. שני הצדדים מתכוונים, בהנחה ששילמתי על חוזה השמירה, התורה עומדת. מה בן אדם הסביר מתכוון כאשר הוא עושה חוזה כזה? אם הוא אמר משהו אחר, בסדר, הוא יכול להגיד, אפשר להתנות על זה. אבל אם לא, אז התורה מגלה לנו את צפונותינו. כן, את צפונות האדם. איך, זה אומדן הפסיכולוגית בעצם, שכשאדם מפקיד חפץ מסוים לשמירה בשכר, אז ההנחה שהצדדים בעצם מתכוונים לזה, גם אם הם לא אמרו. כי התורה יודעת הפסיכולוגיה שלנו בצורה מושלמת. ואם שמירת חינם, אז זה בלי גניבה ועבדה, כן, כל הדינים האלה וכן הלאה. בעצם הוא טוען שהחלקים מסוימים, לפחות שחושב משפט, זה למעשה ספר פסיכולוגיה. זה בעצם המשמעות של מה שהוא אומר. זה אומר לנו למה אנחנו מתכוונים אם אנחנו לא מודעים, או אם לא ניסחנו לעצמנו, למה התכוונו, לזה בעצם התכוונו. ואז הטענה שלו בעצם אומרת שחושן משפט זה בעצם, אפשר לומר ככה באופן מחדד יותר, שחושן משפט זה בעצם ספר עובדתי. זה לא ספר של נורמות, זה ספר עובדתי. הוא אומר לנו מה העובדה, למה בני אדם מתכוונים כשהם אומרים כך או אחרת. כן, זה
ככה,
זאת יותר
הקושיה שלך,
כן, ברור, פה אני כבר רומז על הקושי שאני רואה בפתרון שהוא מציע, שבעצם הוא הפך את חושן משפט לספר פסיכולוגיה. פסיכולוגיה, אם אני רוצה ללמוד, אני הולך למחלקה לפסיכולוגיה, אני שואל אותם מה טבעם של בני אדם, איך בני אדם מתנהגים, זה גם משתנה הרי מחברה, מתקופה לתקופה, ממקום למקום. למה להניח שיש איזושהי פסיכולוגיה אחת של בני אדם שהיא מולדת והיא נצחית והיא תמיד נכונה, אלא אם כן הם אמרו משהו אחר? אני מאמין שטבע בני אדם משתנה, אנשים מתכוונים לדברים שונים.
אם זה כך, זה ממש לא יהיה גם לבני נוח.
מה? או, ואם זה כך, בדיוק לכן גם הוספתי קודם את הבני נוח. אם זה באמת כך, אז מה, הבני נוח בנויים אחרת? אז כן, זה החתם סופר.
אם הנפש בנויה ככה שהם תמיד מתכוונים מה שכתוב בתורה,
אין בעיה, אז שיתנו לבני נוח את מה שהם מתכוונים. שיכתבו את הפסיכולוגיה של הבני נוח.
בני נוח זה משתנה, לכן אנחנו מתבלבלים. רק לבני נוח זה משתנה בכל דור ודור.
הבני נוח היא קושיה גדולה. ברור שהדרישה מבני נוח היא דרישה פחותה, מה? יהודי חייבת אותו ב-613,
אבל לא חייבתי, זה בדיוק הנקודה, אני גיליתי לו למה הוא מתכוון, לא חייבתי אותו בכלום. דיני נזיקין ודיני שמירה, אני רק גיליתי לו למה הוא בעצם מתכוון. אז תגלה גם לגוי למה הוא מתכוון. למה אתה לא מגלה גם לגוי למה הוא מתכוון?
נניח אבל שהתורה חושבת שזה ברירת המחדל והברירת מחדל האידיאלית.
לא, אתה כבר אומר משהו אחר, ברירת מחדל אידיאלית זה משהו אחר. הוא אומר, זה לא ברירת מחדל אידיאלית, אלא זאת אומדנה למה אנשים מתכוונים. זה לא שהתורה חושבת שזה יותר נכון ככה, או זה מושלם באיזשהו מובן תיאורטי, אלא היא פשוט מגלה לנו למה אנחנו מתכוונים, זה הכל. אתה כבר מציע ניסוח קצת אחר, עוד רגע נגיע אליו. בסדר? אבל אני מדבר כרגע על מה שרב חזקאל רמסקי כותב. מה שהוא כותב, בעצם הוא הפך את חושן משפט לספר שמגלה לנו עובדות. לא נורמות. עכשיו, ההלכה במהותה, דיברתי על זה, אני חושב, שההלכה במהותה עוסקת בנורמות, לא בעובדות. כשדיברנו על שינויים בהלכה, אז דיברתי על זה, שהעובדות יכולות להשתנות. לתורה אין מה להגיד לגבי עובדות. התורה מדברת איזה נורמות חלות על מצב עובדתי נתון. כן, חזקה אין אדם פורה תור זמנו, אם יש זו הדוגמה שהבאתי, חזקה אין אדם פורה תור זמנו, אז גם אם היום במקרה אנשים כן יפרעו בתוך הזמן, כמו משכנתה או כל מיני דברים, אנשים לא רוצים לסחוב את זה, אם יש להם כסף, אז הם אולי יעדיפו לפרוע את זה מוקדם יותר. אז הלכה לה החזקה של אדם פורה תור זמנו. אז בשביל מה ללמוד את הסוגיה בבא בתרא ולשמוע שחזקה אין אדם פורה תור זמנו? אז אפשר לקרוע את הדף הזה מהשעץ ולזרוק אותו. מה זה עושה שם? תשובה שלי לא נכון. קודם כל, אני לא שולל גם את זה, זה יכול להיות, לא נורא כל כך. אני חושב שזה לא נכון, אבל בגלל שהסוגיה הזאת לא באה ללמד אותי את העובדות, את הפסיכולוגיות, שאדם לא פורע בתוך הזמן. העובדות הן עובדות, גם אם הן נצחיות, אני אמור ללמוד אותן מתספית, לא מהגמרה. ובוודאי שאני לא חושב שהן נצחיות, אלא הן משתנות. אז בכלל בשביל מה לקבוע מסמרות בעניין הזה.
אם הן נצחיות, למה שאני ללמוד אותן מתספיק מאמר רבי ללמוד
אותן
מהגמרה?
לא, זה לא תפקידה של הגמרה, זה מה שאני כאילו אומר, תלמד אותן מהגמרה, אבל זה לא אמור להיות תפקידה של הגמרה, גם הגמרה גם לא מלמד אותי פיזיקה, ופיזיקה היא כן נצחית. אז פיזיקה לא משתנה. לא צריכה ללמד, זה לא תפקידה. את העובדות אני אמור ללמוד כמו שלומדים עובדות, זאת אומרת, מתצפיות, ממחקרים, מהסתכלות על הסביבה, לא משנה איך שלומדים עובדות. אני חושב שמה שהגמרא באה ללמד אותנו זה את העיקרון הנורמטיבי, שכשיש חזקה היא יכולה להוציא ממון, לא משנה מה היא החזקה. בתקופת הגמרא החזקה הייתה שאדם לא פורע בתוך הזמן, אז כשאתה טוען פרוע בתוך הזמן, זאת יש חזקה נגדך, ולמרות שאתה מוחזק בכסף, כיוון שיש חזקה שאתה לא פרעת, נוציא ממך את הכסף, למרות שאתה מוחזק. חזקה היא ראיה מספיק טובה בשביל להוציא כסף. זה לומדים מהסוגיה. עכשיו, מהי החזקה? זה שאלה עובדתית. החזקות יכולות להשתנות. אם היום החזקה היא שאדם פורע דווקא בתוך הזמן, מי שיטען לא פרוע, אנחנו נוציא כסף מהשני. זאת אומרת, כי יש חזקה נגדו. ואת זה למדתי מאותה סוגיה בדף A. שאומרת שחזקה אין אדם פורע תוך זמן, כי אני טוען שהסוגיה לא באה ללמד אותי את העובדה הפסיכולוגית שאדם לא נוטה לפרוע בתוך הזמן. זאת עובדה, עובדות לומדים מתצפית. הגמרא באה ללמד אותי איך להכיל, איזה נורמות להכיל בהינתן מצב עובדתי נתון. אם המצב העובדתי שיש חזקה נגדך, הנורמה היא שהרמתי את נטל הראיה, אני יכול להוציא ממך כסף למרות שאתה מוחזק. חזקה זה ראיה מספיק טובה. זה מה שלמדתי מהסוגיה עכשיו, וזה עיקרון נורמטיבי, זה לא עיקרון עובדתי. את העובדות עכשיו כל פעם החזקה תיקבע לפי הנסיבות, בכל מצב יש חזקה אחרת. אז לכן אני אומר שברמה העקרונית אני חושב שלזהות קורפוס הלכתי או קטגוריה הלכתית מסוימת פשוט כאוסף של עובדות, זה דבר בעייתי מבחינתי, ברמה התיאורטית. אני לא מוכן לקבל שיש חלק בהלכה שאינו אלא עובדות, שבא ללמד אותי עובדות. ההלכה לא אמורה לטפל בעובדות, ההלכה מדברת על נורמות. ולכן אני לא חושב שהפתרון שהרב אברמסקי מציע הוא פתרון מספק, פרט לזה, כמו שאמרתי קודם, עם כל ההערות שהערתי קודם, שאם ככה אז גם לבני נוח שיגידו או את החושן משפט שלנו, כמו שאני מניח שבני אדם בנויים באופן דומה, לא משנה אם הם יהודים או גויים, או שאם אתה רוצה להיות כמו החתם סופר, כן, שאמר שאסור להתרפא אצל רופא גוי כי הוא לא מכיר את הגוף של היהודי, אז בסדר, אז תגלה להם את הפסיכולוגיה שלהם. תעשה גם להם טובה. תכתוב ספר פסיכולוגיה אחר שמיועד לגויים. כן? שלא לדבר על זה שחושב משפט זה ספר שנכתב על ידי בני אדם ולא על ידי התורה. אז התורה לא גילתה לנו שום פסיכולוגיה. את כל חושב משפט פיתחו בני אדם. אז אם כבר זאת פסיכולוגיה שפיתחו חזל, זה לא לקוח מהתורה. התורה נותנת איזה קווים מאוד מאוד ראשוניים. לכן כל העסק הזה נשמע מאוד בעייתי בעיניי, התוצאה הזאת. אני לא הייתי מברך ברכת התורה על ספר עובדתי. זה לא מציל את ברכת התורה, את המעמד של חושן משפט כתורה, כחלק מהתורה. שאלתי קודם למה לא ללמוד משפטים, זה חלק מהתורה, למה חושן משפט? אני לא רואה בפתרון הזה תשובה מספקת. זאת אומרת, זה עדיין לא תורה. זה ספר פסיכולוגי. אז במקום ללכת לפקולטה למשפטים בשביל ללמוד את העובדות, עכשיו אני הולך לפקולטה לפסיכולוגיה כדי ללמוד את העובדות. עכשיו אני צריך לברר ברכת התורה, לימודי פסיכולוגיה, לא לימודי משפטים. לא שינינו באופן מהותי את המצב. זה, לכן אני אומר שהפתרון שלו נדמה לי לא מספק. נדמה לי שהתמונה שתיארתי קודם כן מציעה מענה לקושי הזה. כי בעצם מה שאני אומר זה כך, נגיד שאני מפקיד חפץ לשמירה תמורת שכר, והתורה קובעת שהשומר חייב בגניבה ואבדה, ופטוע לא נסכם כל הדינים של שומר שכר. מה זה אומר שאנחנו יכולים להתנות על החוזה? אם שני הצדדים מסכימים אז אפשר לעצב את החוזה כרצוננו. זה אומר שבעצם, כמו שהסברתי קודם, זה בעצם אומר, הזכותי לקבל פיצוי. נכון? אם נגנב או נאבד, והשומר הוא שומר שכר, זכותי לקבל פיצוי. זה התורה קובעת. הזכות הזאת עומדת לי לעד. זאת נורמה קבועה ועומדת. אלא מה?
אני יכול לוותר.
אני יכול לוותר עליה. אני יכול להתחילה לוותר עליה. אין שום מגבל, אין בעיה. כל עוד אני מוותר על הזכות. אבל לא כשאני מתנה שאין לי זכות. זה אני לא יכול לעשות. כי זה נצחי. התורה החליטה שיש לי זכות במצב כזה. זאת החלטה. זאת נורמה. זה לא ירידה לאומדנה בדעתם של הצדדים. זאת החלטה הלכתית כמו החלטה של אכילת חזיר. וזה קיים ועומד לנצח. כמה סוגיות. סוגיה מאוד מסובכת. אני לא אכנס עכשיו לפרטים שלה. אבל הגמרא מבחינה בין, נגיד, בשמיטת כספים. אז הגמרא אומרת, אני רוצה להלוות למישהו כסף על מנת שלא תשמתני שביעית. כשתבוא השביעית, אתה תהיה חייב לי. לא תהיה שמיטה על החוב הזה. לא יכול לעשות את זה. למרות שזה ממון. מה הבעיה בממון? אני יכול לוותר על הזכויות שלי, לא?
אני יכול לבטוח שאני יכול מראש.
למה? אני מוותר על הזכות שלי. מה הבעיה? למה לא מראש? אין בעיה. בהתניה על דיני שמורים אפשר להתנות מראש. מה? אנחנו מתנים בזמן החוזה, שאתה לא תהיה חייב, בגניבה בעבדה. לא לוותר לך אחרי שזה קרה. בהתניה על דיני שמורים מדובר שאני מתנה כבר בעת החוזה. או בעונה. על מנת שאין לך עליי עונה, אני מוכר לך אחרי. על מנת שאין לך עליי עונה, אם מתגלה שהמחיר הוא יותר משישית מהשווי, לא משנה, המקח קיים. אי אפשר לעשות את זה, למרות שהעונה זה חושן משפט.
גם הלוואות,
אי אפשר. גם הלוואות זה חושן משפט. אבל הגמרא אומר, כן, אבל אפשר להגיד, על מנת שלא תשמתני בשביעית. לא על מנת שלא תשמתני שביעית. אלא על מנת שלא תשמתני בשביעית. או על מנת שאין לך עליי עונה, לא על מנת שאין בו עונה. אלא על מנת שאין לך עליי עונה. זה אפשר לעשות.
זה ויתור.
זה ויתור. מה ההבדל? אם אתה מתנה כנגד דיני התורה, אני אומר, אני לא רוצה שדין התורה יחול על ההלוואה הזאת. אין דבר כזה. דין התורה על ההלוואה זה כמו אכילת חזיר. אתה לא יכול לתות על מה שכתוב בתורה, גם בדבר שבממון. אתה יכול לוותר על זכויותיך. אני מבין שזאת הזכות שלי, גם הוא מבין שזאת זכות שלי, אבל שנינו ביחד מסכימים שאני מוותר על זה. או אני מסכים, לא צריך שהוא יסכים. אני מסכים לוותר על הזכות הזאת. אני יודע שהיא מגיעה לי ואני מוותר עליה. במילים אחרות, כמו שאמרתי קודם, אני נותן לך מתנה 1,000 שקל. מותר לי. לא שאני לא מקבל ממך, אני מקבל. זה כאילו שהתקבלתי ואני מחזיר לך מתנה. באופן תיאורטי. אוקיי? זה אפשר בדבר שבממון. אני לא יכול להתנות על מה שהתורה אומרת. המעט שלא תשמתני שביעית, אני פונה לשביעית. אני אומרת, פה את לא משמתת. אין, עד כאן, את התקפה. מכאן, פה אין שביעית. דיני שביעית לא חלים. אין דבר כזה. דיני שביעית הם לא בידיי. דיני שביעית התורה קובעת. אני לא יכול להתנות על דבר כזה. מה שאני יכול זה להגיד על מה שלא תשמתני בשביעית. לא תשמתני בשביעית, אני מבקש אדם. לך מגיע שלא תפרע את החוב, להשאיר את החוב אצלך, אתה צריך לוותר לי על זה. שלא תשמתני בשביעית, זה אפשר. כי אתה יכול לתת מתנה לכסף, לוותר על זכויותיך, בסדר, הכל טוב. אז לכן, עוד פעם, בשביעית, כיוון ששביעית, טוב, שאלה אם זה חושב משפט או יורה דעה.
זה, זה,
אבל עונה זה ודאי חושב משפט.
זה טוב שמדברים על משהו בין אנשים, שזה ברמה של החברה, למשל, הפקר בדין הפקר. אני לא מתאר לזכות שלי. איך בית דין קובע שאני את הזכות? אני לא מוותר.
לא משנה.
אז הבית דין קבע שאין זכות.
לא.
והתורה קבע שיש זכות.
התורה לא קבע שיש לך זכות. התורה קבע שהחברה צריכה לתת לך זכות. התורה פונה רק לחברה בדיני ממונות. כי החברה קובעת את דיני הממונות. רק התורה אומרת להם, יש זכויות כאלה וכאלה. בסדר, אבל אנחנו מחליטים שאנשים יוותרו על הזכויות שלהם, ואנחנו כמובן זה כל האנשים ביחד.
אנחנו לא יכולים להחליט שהם יוותרו.
למה?
אני לא חושבת שאין להם. מישהו לא יכול להחליט שאני מוותר. מוותר זה רצון שלי.
לא, לא.
מישהו יכול להחליט שהרצון שלי יהיה כזה?
כן, כי זה לא מישהו, זה בדיוק הנקודה. פעם דיברנו, אני חושב, על דיני דרבנן. מה הסמכות של חכמים לתקן תקנות? אז לפי הרמב״ם זה נעוץ בלא תסור. והרמב״ן חולק על זה. הרמב״ן אומר שהיוצא שכל איסור דרבנן הוא איסור איתה, וספקות צריכות לחומרה וכו'. אז הרמב״ן אומר לא, לא תסור, מדבר רק על פרשנות או מדרש ולחות דאורייתא, ולא על תקנות דרבנן. ואז עולה השאלה, אז למה לחכמים יש סמכות לתקן תקנות דרבנן, לפי הרמב״ן, אם זה לא מילות אסור, וזה לא יכול להיות משום פסוק אחר, כמו שאומר רבי חנן וסרמן, כי אם זה היה יוצא מפסוק אחר, אז הייתה מתעוררת אותה שאלה, אז זה עדיין דאורייתא, וספקו היה צריך להיות לחומרה, אז משהו שואל על הרמב״ם, היה קשה עליו עצמו. אז אמרתי שאני חושב אולי שמעתי את זה פעם מהרב בלומנצוויג, אני לא זוכר אפילו, אולי, לא בטוח. כשאתה מדבר על סמכות, זו התשובה למה שאתה שאלת, אני חושב, כשאתה מדבר על סמכות, אז אתה רואה גוף שעומד מולך, שיש לו סמכות עליך, ואתה צריך לציית לו. ואז אתה שואל, אז מחמה? מי נתן לו את הסמכות הזאת? למה אני צריך לציית לו? אבל אם אני רואה את חכמים כמישהו שלא עומד מולי, אני עומד אחריהם, לא מולם. הם מדברים בשמי. הם נציגיי. כמו שנגיד, בעולם דמוקרטי יותר קל לראות את זה, אבל מבחינת התורה, אפילו שזה סמיכה באה מלמעלה, לא מלמטה, כן? סמיכה להורות, סמיכה לדון או להורות, עדיין התפיסה היא שהם נציגי הציבור. ברגע שהם נציגי הציבור, הם מדברים בשמנו. זה כמו השאלה, למה לציית לחוק? אז מה אם הכנסת חוקקה? מי שמה? ומה זה מי שמה? היא הנציגה שלי. ברגע שהיא חוקקה, אני בעצם קבעתי שזה מה שיקרה. של ממשל של נציגים.
אין לי בעיה מציאות, הבעיה שלי זה לא מציאות. אני אומר, ניקח למשל את דיני השומרים. התורה קבעה ששומר שכר, וזה קביעה, זה נורמה. אני יכול לוותר על הזכות שלי. וכשאם אני שומר, שאני נתתי למישהו לשמור בשכר, וגנבו לו, אני יכול לוותר לו. אני יכול לוותר לו. עכשיו בוא נניח שהחברה קבעה, מעכשיו ועלה, שומר שכר פטור מנבר עבדה.
ואתה כן רוצה את זה.
אני רוצה את זה. עכשיו, התורה קבעה שיש לי זכות כזאת. עכשיו, האפשרות היחידה שהחברה אומרת לי שאני חייב לוותר. אבל איך אפשר לחייב מישהו לוותר?
אז אני חוזר, אני אגיד את זה בתרתי, בשני ניסוחים. אפשרות אחת, החברה לא אומרת לך תוותר. החברה אומרת לך תשלם לו 1,000 שקל. אני מחייבת אותך לשלם לו 1,000 שקל. את 1,000 שקל שקיבלת. זה כמו מכילה, זה כאילו התקבלתי. זה ניסוח טכני. הברמה המהותית זה מה שעניתי קודם. התורה לא מדברת לבני אדם, היא לא נותנת זכות לבני אדם. התורה אומרת לחברה לתת זכות לבני אדם. מי שאחראי על הזכויות הממוניות זאת החברה.
אז התורה אמרה לחברה לתת זכות לבן אדם, נכון. שומר שכר.
החברה נותנת זכות לבן אדם, נכון? היא נותנת לו את הזכות הזאת.
עכשיו, מה, והיא החליטה לא לתת?
כן, כמו שכשהתורה נותנת לי זכות, אני יכול לוותר עליה.
לוותר?
כן, אז התורה, אבל החברה...
לא לתת זכות, זה לא לוותר.
אבל החברה עכשיו זה הגורם הרלוונטי, לא אתה. אז עכשיו, מה שאתה עושה באופן פרטי לוותר, החברה מוותרת בשמחה. כי אתה חלק ממנה, כמו שאמרתי, החזל הם החברה, הם הנציגים שלך, הם מדברים בשמחה.
זה לא שהם החליטו לא לתת, הם החליטו
לוותר בשמחה.
בשמי.
בדיוק. כי הם הנציגים, הם אומרים, החברה שלנו מוותרת על הזכויות האלה באופן גלובלי. מוותרת על הזכויות של שומר שכר.
אפשר להבין שחברה, כחברה, מחייבת אותי למשהו. אבל חברה מוותרת בשמי.
אז אמרתי, זה שני ניסוחים. הניסוח הקודם אומר...
את הראשון זה...
אוקיי, אוקיי.
אגב, זה עובד גם הפוך. נניח שיתננו, אתה שומר שכר, ויתננו בינינו שגם באונס אתה תהיה חייב.
כן, בטח, אין בעיה.
כי השומר ויתר על זכותו.
כן, ברור. בין לחומה, בין לכולה, מפורש במשנה. זה משנה במציא הצדיק דלת, בין לכולה, בין לחומה. מתנה שומר שכר להיות כשומר חינם, ומתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, שזה לחומה. כן. אתה יכול לוותר על זכותך, ואני יכול לוותר על זכותי. זאת אומרת, השומר הוא המפקיד, זה לא משנה. וגם באונס, לוותר על זכותך באונס, פירושו להיות חברת ביטוח, נכון? מה זה חברת ביטוח? חברת ביטוח זה חברה שמשלמת כאשר קרה לך אונס. בסדר? עכשיו, היא לא אשמה, חברת ביטוח. למה היא משלמת? כי היא קיבלה התחייבות לשלם על האונס הזה. בן אדם יכול להתחייב. אז אין בעיה.
מה? היא לא שמרה.
לא, לא משנה, אבל אני אומר, אתה יכול להתחייב, השומר ששמר, שקרה לו אונס, הוא לא צריך לשלם כי הוא מעל בשמירה, הוא לא מעל. הוא משלם כחברת ביטוח.
הוא התחייב,
הוא שומר פלוס חברת ביטוח. בסדר, הוא נותן לך גם ביטוח על, 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 על מה שהפקדת. הוא לא רק נותן לך שירותי שמירה, אלא גם שירותי ביטוח. בסדר? אגב, יש תפיסות בהלכה, אני נוטה לחשוב כך באמת גם למעשה, ששומר שכר, התשלום שלו בגניבה ועבדה זה תשלום ביטוחי. זה לא תשלום בגלל רשלנות בשמירה, זה לא כמו בפשיעה. לכן הרמב״ם כותב, זה מחלוקת הרמב״ם ורייבד, אבל הרמב״ם כותב שתשלום של שומר על פשיעה זה מדיני נזיקין. זה לא מדיני חוזים. זה מדיני נזיקים. עכשיו, מה זה נזיקים? אם אני פתחתי לך את הדלת של האורווה וברחו לך הסוסים, אני פטור. אני לא צדיק גדול, כן? זה גרמה. אבל אני פטור. זה לא נקרא מזיק. אבל אם אני, זה שהתמניתי על ידיך, לשמור על האורווה ופתחתי את הדלת, אני חייב. למה? הרי זה גרמה. והרמב״ם אומר, חייב מדיני נזיקים. לא חייב מדיני, אם זה חוזים, אז אין בעיה, חוזה, אתה יכול להתחייב גם על גרמה. הרמב״ם אומר, מדיני נזיקים. אתה חייב. למה? כי ברגע שלקחתי על עצמי את השמירה, אז אתה כבר לא שומר על הדלת הזאת. עכשיו כשאני פתחתי את הדלת הזאת, זה זק בידיים. אני גרמה בגלל שכשפתחתי את הדלת, אתה בסך הכל אמון על השמירה שם. אני גרמתי לך לנזק, אבל אני לא אמור לדאוג לזה שהדלת תישאר סגורה. אז זה גרמה. אבל אם אני זה שאמור לדאוג לזה שהדלת תישאר סגורה ופתחתי אותה, זה זק בידיים. זה מזיק. אז אתה נהיה מזיק מדברים. ובגניבה ועבדה אומר הרמב״ם לא. זה דיני חוזים, זה לא דיני נזיקים. מה ההבדל? שומר שכר, צריך לשמור יותר. אז מה? עדיין, זה אחריות. הוא לא שמר כנגד גניבה ועבדה. למה זה לא אותו דבר כמו תשלום על פשיעה? כי זה ביטוח. זאת אומרת, דיני שומר שכר זה חברת ביטוח. זה לא... לכן למשל, הגמרא בצד ג' דף קודם במציאה, הגמרא מדבר, היא באה אליך ליעבור אחד אחד על הגשר שם, הרועה שמעביר את הבהמות על הגשר, אז יש שם דיון, המחלוקת הבאה ורבה, נדמה לי, בשאלה האם שומר שכר צריך לשמור יותר משומר חינם? או שלא, כדנת ראין שי. הוא צריך לשמור כמו שאנשים שומרים, כמו ששומר חינם שומר, כמו שבן אדם שומר לרכושו שלו. כן, להתחייב, לשלם הוא ודאי חייב יותר. גם, הרי אנשים, הגמרא אומרת שם, שאנשים רגילים לא שומרים מפני גניבה ואבדה. זאת אומרת, שמירה שמונעת גניבה ואבדה זו שמירה מעולה. ושומר שכר לא צריך לתת שמירה מעולה לפחות לאחת הדעות שם בגמרא, ואולי אפילו לכולם, זה מחלוקות ראשונים. אבל לשלם הוא כן צריך. למה הוא צריך? כי זה תשלום ביטוחי, ולא תשלום על, על, על מעילה בחוזה. את החוזה שלך הרשימה, קיימת, קיבלת כסף, הכסף הוא על הביטוח, לא על השמירה. כי עובדה ששמירת חינם נעשית בלי כסף. אז השומר שכר שרוצה כסף, הכסף הוא על הביטוח, לא על השמירה. את השמירה הוא עושה כשומר חינם. על הביטוח הוא מקבל את הכסף. זה פרמיה של ביטוח, השכר של שומר שכר. אז זה אותו דבר, לגבי אונס.
שואל כאילו זה פוליסה יותר טובה.
בדיוק, פוליסה אפילו על אונס, לא רק על גניבה ואבדה. תלוי מה המכלל בפוליסה. זה הכל, זה הבדל בפוליסה. אז בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שחושן משפט קובע את הזכויות שיש לבן אדם על ממונו, את הזכויות שהחברה צריכה לתת לבן אדם על ממונו, גם בניסוחים שאמרתי קודם. את הדברים האלה הם דברים שחקוקים בסלע. אין דרך לעקוף אותם. אי אפשר להתנות עליהם שום מנהג לא מועיל על זה. כלום. בדיוק כמו יורי דעה. רק מה חקוק בסלע? מה שחקוק בסלע זה לא שהוא צריך לשלם לי, אלא שלי יש זכות לקבל ממנו. זה חקוק בסלע. ואת זה אי אפשר למחוק. בדיוק כמו שאי אפשר למחוק איסור חזיר. אבל אחרי שלי יש זכות לקבל, הזכות הזאת מוקנית לי, לא יעזור כלום, רק אני יכול לוותר עליה, אבל אני יכול לוותר עליה כי זאת זכות. זה המשמעות של זכות, שאם אדם לא רוצה אז הוא יכול לוותר. אז לכן באופן עקרוני כשאני מתנה על חושן משפט, זה לא אומר שחושן משפט הוא בעל אופי שונה מיורי דעה במובן הזה שהוא לא חלק מההלכה. התורה אומרת שדיני, עכשיו אני אחזור לשאלות ששאלתי קודם, דיני חושן משפט זה לא ספר פסיכולוגיה, וזה לא מחייב בגלל שלזה איתנו. לא זאת הנקודה. אם התכוונו למשהו, אנחנו אמורים להגיד את זה, לא התורה. חושן משפט מחייב כי זה מה שנכון. זה המשפט המושלם, המשפט האידיאלי. זאת האמת האלוקית בהקשר הממוני של חושן משפט, בהנחה שקלנו, כי אמרתי שהרוב זה אנושי ולא... אבל לא משנה, ההנחה שהדיון הזה אמור להוביל אותנו למערכת המשפטית המושלמת. אבל המערכת המשפטית המושלמת אומרת שלי מגיע פיצוי אם לך קרה גניבה ואבדה בתור שומר שכר. זאת המערכת המושלמת ואין בלתה. אבל גם אם מגיע לי פיצוי אני יכול לוותר על זה. זה לא, אין לזה שום בעיה. זה לא אומר שהמערכת הזאת יותר מושלמת או פחות מושלמת. המערכת התורנית זה המשפט ההלכתי ואין בלתו. זה המשפט ההלכתי, אין משפט אחר. אי אפשר לשנות את המשפט של התורה, בדיוק כמו שאי אפשר לשנות את יורי דעה. לי מגיע פיצוי על גניבה ואבדה ולא יעזור כלום. רק אני יכול להגיד, בסדר, מגיע לי, יש לי זכות כזאת, עכשיו אני מוותר על הזכות, אין בעיה. אבל זה שמוקנית לי זכות, זה רצון התורה. התורה אומרת שאם נתת משהו, הפקדת משהו לשמירת שכר, יש לך זכות לקבל פיצוי הגניבה והאבדה. וזאת אמת הלכתית, בדיוק כמו האמת של איסור אכילת חזיר.
אז מכוח מה אתה מוותר? נניח שיש שלטון ישראלי עם 120 חברי כנסת דתיים שומרי תורה ומצוות. אז מה, לכאורה מותר להם לחוקק חוק בניגוד לתורה, ואתה אומר להם לא, אל תחוקקו, זה רצון התורה.
לא, לא, קל וחומר, מה עם שני בני אדם בעצמם? חזרנו לשאלה של שמואל. מה עם שני בני אדם בעצמם? שהתורה אומרת לנו זה רצוני, אז מה הבני אדם עושים? זה מה שאמרתי. הבני אדם לא מבטרים על רצון התורה. רצון התורה שמגיע לי גניבה ואבדה, באמת מגיע לי. החוזה מהגן שמגיע לי. רק אני מתחייב לא לממש את הזכות הזאת, לא להשתמש בה. התורה לא מחייבת אותי לא לוותר.
על המשפט הישראלי.
לא, אני מתחיל...
לא, אני אומר, אני מדבר עכשיו על המשפט הישראלי. לכאורה, מה שאתה אומר...
אני אומר, תתחיל מבני אדם בודדים. המשפט הישראלי זה רק לעשות את זה בכל קולקטיב.
זה שלנו שני גם.
זה לא, כי אני אומר, המשפט הישראלי, אם זה כמו מה שאתה אומר, אז באמת אנחנו צריכים לשאוף שזה יהיה המשפט.
לא, אני טוען שלא. אני טוען שלא.
אם זה רצון התורה.
נכון, רצון התורה שיהיה לי זכויות, יהיה לי זכויות.
לא, זה רצון התורה שהזכויות יהיו בדרך הזאת.
כן, בדרך הזאת, יש לי זכויות בדרך הזאת. רק אני יכול לוותר. ואם הקהילה כקהילה, לא כזוג שחותמים על חוזה, אלא כקהילה מחליטה שהיא מוותרת על הזכויות האלה, כל אחד מוותר על הזכויות האלה באופן קולקטיבי. מה הבעיה? אפשר להחליט גם החלטות קולקטיביות. חברה מחליטה שאנחנו על הזכויות האלה מוותרים. עכשיו, מי שמחליט על זה, זה נציגנו, שמדברים בשמנו, לא משנה, חזל או הכנסת או לא משנה מי. מי שאמון על לבטא את מה הציבור מחליט. אנחנו בחרנו בהם והם מבטאים את מה שאנחנו מחליטים. מה שהם מחליטים זה כאילו שאנחנו החלטנו. זה מה שעניתי לשמואל קודם. אז הטענה שלי זה, בעצם זה מהותית מביטור של שני בני אדם. צריך להבין, למה מנהג קובע בדיני ממונות? למה דין המלכות קובע בדיני ממונות? מה זה קשור לזה שאפשר להתנות? הרי יש פה שלושה מאפיינים מיוחדים לדיני ממונות. שמלך קובע, שמנהג המדינה קובע, דיני המלכות, מנהג המדינה, ושאפשר להתנות. שלושת המאפיינים האלה לא קיימים ביורי דעה. המלך לא יכול לקבוע שאפשר לאכול חזיר. גם החברה לא יכולה לקבוע, וגם אי אפשר להתנות על זה. יש קשר בין הדברים האלה, זה לא סתם. מה הקשר? הכל מתחיל מהתניה. היכולת להתנות היא ההבדל הבסיסי. מנהג זאת פשוט התניה קולקטיבית. החברה כולה מתנה על כל דיני השומרים שמתבצעים במסגרתה, שהשומרים מבטרים, או המפקידים מבטרים.
רגע, ולמה היא מתנה?
כי היא חושבת שזה יותר מתאים מהנסיבות שסוררות בזמנה, ולכן היא מבטרת.
רגע, אבל צריך להגיד לחברה, אנחנו צריכים לצעוק, אתם טועים.
לא, הם לא טועים. התורה נותנת לי, מקנה לי את הזכות הזאת, זאת באמת זכות שמוקנית לי, אבל יכול להיות בהחלט שבנסיבות האלה לא טוב לממש את הזכות הזאת, זה לא יוצא מושלם ברמה של המשפטית חברתית, אז זה תפקידם של חכמים לקבוע שפה זה לא יהיה, זה ההפקר בדין הפקר, או זה ההתניה הקולקטיבית. כמו שזוג פרטי יכול להתנות, וזוג פרטי מתנה, כי זה מה שמתאים לו, אישית, לא דווקא לחברה. הם חושבים שמבחינתם זה חוזה יותר טוב. זה לא, הם לא מערערים על הצדק שבחוזה של התורה. זה החוזה המושלם. אבל זכותי לא על החוזה הזה, אני רוצה לעשות חוזה אחר, לא חוזה שמירה של התורה. מה הבעיה? יש חופש ההתקשרות, אפשר לעשות איזה חוזה שאני רוצה. עכשיו, החברה עושה את זה פשוט באופן קולקטיבי. את התניות בצמדים האלה, כולנו ביחד עושים יחד. הכנסת מתנה בשם כולנו. או המלך מתנה בשם כולנו. הדינא דמלכותא והמנהג המדינה, הכל עובד מדיני התניה. מתנה על מה שכתוב בתורה, זה המנגנון הבסיסי, זה לא שלושה דינים, זה דין אחד. זה שאפשר להתנות על דיני הממונות, זה מה שמאפשר לדינא דמלכותא לחול פה, וזה מה שמאפשר למנהג המדינה לחול פה. דינא דמלכותא ומנהג המדינה זאת פשוט התניה קולקטיבית. כל החברה כולם מתנה, כי תחשבו על מעמד הר סיני, כולם נאספים במשכן הכנסת, ואומרים, אנחנו מבטרים על זכותנו שבכל חוזה עתידי שנעשה בשמירת שכר, אנחנו מבטרים על, על, על החיוב בגניבה ועבדה. זה מה שבעצם נאמר כשהכנסת מחוקקת חוק כזה. בסדר? אפשר לעשות את זה, מה הבעיה? כמו שכל שניים יכולים לעשות את זה, גם החברה כולה יכולה לעשות את זה. כמובן שלא צריך להתאסף, זה המשמעות של שלטון של נציגים. שלטון של נציגים אומר שאנחנו לא צריכים להתאסף בכיכר העיר, הדמוס, כן? אלא אנחנו יכולים דמוקרטיה, לא דמוס. זאת אומרת, יש, הנציגים שלנו מתאספים בשמנו, והם קובעים מה העם רוצה. מה שהם קובעים זה רצון הציבור, בהגדרה. לא אתה חייב לקלוע לרצון הציבור. אז זאת ההגדרה. שכשהם קובעים משהו, זה מוגדר כרצון הציבור, אז הציבור יתנה, הציבור ויתר, ולהתנות אפשר.
אני אגיד לך מה מפריע לי, אולי גם לשמוע. היית אומר, נניח, שיש לנו מה שנקרא אמת ויציב. כאילו, ואז אתה אומר, אמת זה התורה. אבל עדיף יציב, כמו שאמר איזה שופט עליון. עדיף יציב. אז התורה אומרת לך. לא, בסדר, אז התורה אומרת, יאללה, שיהיה כבר יציב, תתנו מה שאתם רוצים, העיקר תחליטו שיהיה דין אחד. אבל זה לא האמת, האמת זה מה שכתוב בתורה. זה הרבה יותר קל לקבל. זה הרבה יותר קל לקבל.
אבל למה אפשר לעשות את זה? למה בחזיר לא רואים תקבע איזשהו דין יציב?
כי לתורה עדיף שיהיה יציב.
אז למה בחזיר לא עדיף לה שיהיה יציב? למה רק בממונות? מה מייחד את ממונות? אתה לא פתור מהשאלה הזאת. למה שם רק האמת קובעת ולא היציבות? למה אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה באור הדעה?
קודם כל, גם במצוות אחרות, גם במצוות מינוי מלך, אפשר להתנות, והנה הרב קוק במשפט כהן אומר, אפשר גם משטר דמוקרטי, זה בסדר.
לא.
אז זה גם סוג של התניה מסוימת.
זה לא נקרא להתנות, זה מלך.
מה?
כי הוא טוען שזה מלך, זה לא נקרא להתנות. זה המלך. המלך אנחנו מגבשים אותו לפי הבנתנו, כל עוד יש מלכות. זה לא התניה, זה משהו אחר. אני לא רוצה מלך. גם לגבי מלך בכלל זה יכול להיות שזה ויכוחים גדולים, הרי האם זו רק הענות לרצון העם, ובאמת אין רצון התורה שיהיה מלך, ברבנל, כן, דברים ידועים, אז מלך זה לא דוגמה טובה פה. אז כך סתם, יורה דעה, מה אפשר להתנות על חזיר? על שבת, על... לא, אי אפשר. למה לא? איפה היציבות פה? למה שמה דווקא האמת ולא היציב? עדיין צריך לעשות שונה בממונות. אני טוען שמה ששונה בממונות זה הזכויות, העניין של הזכויות מול החובות.
היה לי יותר קל, אם זה האפשרות השנייה, זאת אומרת, שהציבור מקבל החלטה שהוא מחייב אותך להחזיר את מה שאתה אמור לקבל, להחזיר. הוא יכול מאשר לוותר.
מה זה שונה? הציבור מוותר בשם כולנו. עכשיו כולנו ויתרנו. מה הבעיה?
כי ציבור זה כמו חוקים. ציבור, גם אם יש רק 60% מצביעים, אני חושב שיש משאל עם. 60% מצביעים, שחייבים לעשות ככה ולא אחרת, זה מחייב את כולם. זה מחייב את כולם. אבל אם 60% מצביעים שמבטרים על משהו, איך אפשר לחייב אותי לוותר? אפשר לחייב אותי לתת. איך אפשר לחייב אותי לוותר? זה אני לא מבין.
מה זאת אומרת? הם לא חייבים אותך לוותר. אתה ויתרת.
לא ויתרתי.
כן ויתרת.
אבל אני אומר שלא ויתרת.
אתה אומר, אבל ויתרת. ויתרת, כיוון שהנציגים שלך דיברו בשמך והם ויתרו.
מה זה
משנה? הם לא מחייבים אותך. אתה מסתכל כל הזמן כאילו אתה עומד מולם. מי אתם שתקבעו לי? אתה לא עומד מולם, אתה עומד אחריהם. הם הנציגים שלך. הם מדברים בשמך. אתה דיברת. כשהם עמדו שם בכנסת, בעצם כולנו דיברנו ואמרנו אנחנו מוותרים על גניבה ועבדה בשמירה
צחר. אבל אני צועק שאני לא מתאר.
אתה צועק, אז מה? דברים שבלב אינם דברים. דברים שבפה אינם דברים.
אני צועק שוויתרתי.
זה המשמעות שמי...
אם מחייבים אותי להחזיר, אני יכול לצעוק שאני לא רוצה להחזיר.
אין לי בעיה, אתה יכול לאמץ את הניסוח הזה. אבל אני לא רואה הכרח בניסוח הזה. בסדר, אז אני אומר, כל אחד בתפיסתו, אבל אני לא רואה הכרח בניסוח הזה. ממש לא. בעיניי הניסוח הזה, גם הניסוח השני הוא בסדר גמור. החכמים או המחוקקים או לא משנה, הגוף המוסמך, זה המשמעות של שלטון של נציגים. כל המשמעות של שלטון של נציגים, זה מה שהיא אומרת, שכשהם מחוקקים זה לא מחייב אותי כי יש להם סמכות עליי, אלא אני חוקקתי את זה, אני צריך לעשות את זה כי אני התחייבתי לעשות ככה.
ציבור הנציגים שלכם יכולים להחליט מה אני חושב, מה אני חושב,
כן, כן, ביחס לשאלות החברתיות, לא ביחס לשבת או ביחס לשאלות המשפטיות חברתיות, דיני ממונות ומעמד אישי, כן, הציבור מחליט מה אתה חושב, כן. בדיוק.
זה רובד
יותר
בסיסי. מה אנחנו מחויבים לעשות? מה אסור לנו לעשות?
אבל זה מה שרצית, נכון?
זה לא מה אני חושב.
לא, לא משנה.
אני חושב, יש חוקים שהכנסת מחוקקת, אני חושב שהם... על הפנים.
נכון, אבל זה לא
משנה. אז אני בסדר שאני חושב, אין לי בעיה לחשוב.
לא, לכן אני אומר, שמואל, אבל גם פה אתה יכול להגיד
אותו דבר. אני חייב לוותר.
לא, אין בעיה, אבל גם פה אתה יכול להגיד אותו דבר. אתה חייב לוותר למרות שאתה לא רוצה לוותר. בסדר, אז אתה מוותר, תכלס, מה זה משנה שאתה לא רוצה? אותו דבר אתה יכול לנסח פה. אתה חייב לוותר, כי החוק אומר שאתה צריך לוותר. למרות שאתה לא רוצה אישית לוותר. אותו ניסוח. אז עכשיו, פה למשל, השלכה נוספת של העניין, הוויכוח, כן, הוויכוחים האלה לגבי הכנסה של הלכות לתוך חוק המדינה, המאבקים הגדולים על המשפט העברי, מה שנקרא, זאת אומרת, ניסיונות כאלה להכניס סעיפי חוק שלקוחים מההלכה, שבדרך כלל נתפס כהישג כאילו של חברי כנסת דתיים או משהו כזה. פעם זה לא היה ככה דרך אגב. חיים כהן וכל האנשים שהקימו את המושג הזה משפט עברי היו חילונים. זה כתב עמיחי רדזינר תגובה, יש לי מאמר בהקדמות על המשפט העברי, על מה זה משפט עברי ושאין שום ערך להכניס את זה לחוק המדינה וזה חסר כל טעם. כל הדיון הזה
יש את זה באתר,
כן. אז יש תגובה של עמיחי רדזינר בגיליון שאחרי זה, זה הוויכוח ישן שלנו, שהוא בכלל טען שזה, שמשפט עברי זה, טוב, אני כתבתי, אני אמרתי, הבאתי את זה ואמרתי שאני לא מסכים, שזה עניין תרבותי בכלל, זה בכלל לא עניין דתי, ועובדה שהתנועה הזאת, התנועה למשפט עברי הוקמה על ידי משפטנים חילוניים. חיים כהן זה הדוגמה הבולטת, אבל זה היה עוד לפניו, זה הוקם...
חיים כהן היה
תלמיד חכם. כן, לא יודע עד כמה היה תלמיד חכם, אבל הוא הכיר, כן. אשר גולק, אני לא יודע אם הוא היחיד לחילוני, אבל...
זה מלון
היה. לא, בואו, אבל זה הדור... אנחנו מדברים הרבה יותר מוקדם, עוד באירופה. עוד לפני המדינה, כן. הוא מתאר שם את ההשתלשלות ההיסטורית, אני לא הכרתי את כל הפרטים, הוא כדרכו ככה מפרט את כל העניין. והוא טוען שזה עניין תרבותי, והם רצו בעצם להיצמד לתרבות היהודית, לא בגלל לא בגלל המחויבות ההלכתית להתנהג נכון. הם לא היו מחויבים להלכה, אבל הם חשבו שמן הראוי שנמשיך את המסורת המשפטית שלנו. אז אני בדיוק על זה אמרתי שדווקא אני כבן אדם דתי לא רוצה את זה, לא רוצה משפט עברי תרבותי, כי אני חושב שאו שיש איזה ערך דתי, כי אתה חושב שצריך לקיים את זה בתור מצווה, או שעזוב אותי, אני לא בעל תרבות יהודית, אני נגד. אני חושב שלהפוך את, את ההלכה לתרבות, בעיניי זה לרוקן אותה מתוכן. כל התוכן שלה זה תוכן דתי. זה תוכן שאתה עובד את השם, שאתה עושה את זה כי כך נכון, כי כך צריך. לא כי אני רוצה, זה כמו לקיים את שבת בגלל מה שאחד העם, כן, שיותר מי ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל.
זה
כן,
לא אז... עדיף מאשר לחלל אותה
ב... לגמרי? בעיניי בשבת זה יכול להיות שזה עדיף. אבל בממונות, כיוון שאפשר להתנות, אז זה לא עדיף. ממונות אני לא עבריין גם אם אני מתנה, כי אפשר להתנות בממונות, אפשר לקבוע אחר. אז רק בשביל הערך התרבותי, אז הנזק קיים והרווח לא קיים. כי הרווח של קיום ההלכה אין לי בעיה גם עם ההלכה שלא קשורה לדיני שומרים של התורה. ולכן מה הבעיה? אני לא עובר עבירה. וזה שיהפכו את זה לתרבות, אני נגד, כי אני חושב שזה מזיק, זה מרדד את העניין. אני נגד תרבות יהודית. נגד במובן הזה של, לא נגד תרבות יהודית לקרוא עמוס עוז, אלא נגד להפוך את ההלכה למשהו שהוא תרבות יהודית. זאת אני
שיפתחו רמב״ם,
לא, אין לי בעיה שיפתחו רמב״ם, ברגע שמתרגמים את זה לערך תרבותי יש פה בעיה קשה, כי זה בעצם הופך את העניין למשהו תרבותי ולא למשהו דתי, וזה לרוקן אותו מתוכן. אני חושב שזו פגיעה בתפיסה ההלכתית. הרבה פעמים, אגב, זה מושך אחריו גם אנשים דתיים שתופסים בזה ככה. ואני חושב שזה נזקים שאני נגד, אני לא בעד לעשות דבר.
זה מושך לישיבות נגד המחלקות לתלמוד.
כן, למרות ששם זה יותר שאלה של גישה, כי יש במחלקות לתלמוד גם אנשים יראי שמיים.
לומדים את זה כמו מתמטיקה, זאת אומרת, לא כעניין דתי, לא כעניין
דתי. לא כמשהו שמחייב.
אלא כסוג של חוכמה.
כן, אבל... זה
יותר מהשיעורים על ההבדל.
אבל כשהם לומדים את זה, אז הם לומדים את זה שמבחינת היהודים זה דבר דתי מחייב. כי הם אומרים, בסדר, זה כמו ללמוד תרבות אינדיאנית. אז אני לומד מה האינדיאנים חושבים שצריך לעשות. אני עצמי לא מחויב. זה משהו קצת שונה. יש מצב שבו כשאתה מלמד את זה, אז אתה בכלל לא מלמד את זה כמשהו שחייבים לעשות, אלא זה תרבות. זאת אומרת, אתה אומר, אתה מלמד באופן שגוי מה זה אומר לדתיים, לא רק שאתה עצמך לא מחויב לזה, כי אתה לא דתי. זאת אומרת, אלא אתה הופך את זה לתרבות, לא ממש אתה מאמץ את זה כתרבות, אתה רוצה שיתייחסו לזה כתרבות. זה כמו ללמוד תרבות אינדיאנית וללמד את האינדיאנים איך נכון לרקוד סביב האש. זאת אומרת, אל תחשבו שזה יביא לכם את הגשם. זה רק תרבות טובה לריקוד האש כשהוא יוריד את הגשם, אני יודע מה. בסדר, זה... אז במובן הזה אני אומר ש... שהשאיפה הזאת להכניס את ההלכה לתוך המשפט העברי, בעיניי אין לזה שום ערך דתי. שום ערך דתי. בגלל שמבחינת ההלכה אפשר גם להתנות על חושב משפט. מה שהכנסת קובעת זה בסדר גמור. אין עם זה שום בעיה. לכתחילה אפשר להתנות. אין לי שום שאיפה להכניס את דיני שומרים לתוך ספר החוקים. כי אני מסתדר עם ההלכה גם ככה. ואם זה יותר מתאים, אז למה לעשות משהו לא מתאים רק בשל איזושהי אידיאולוגיה כזו או אחרת? להפך, תעשה את משהו הכי מתאים, ושזה יהיה החוק, ובדיני ממונות, זה בסדר גמור. להבדיל עוד פעם משבת ודברים אחרים. אז לכן אני חושב שהרווח בזה שכאילו יקיימו את ההלכה, כשזה ייכנס לתוך החוק יהיו דיני השומרים, יקיימו את ההלכה. לא מקיימים את ההלכה, גם היום מקיימים את ההלכה כשלא הולכים על פי דיני השומרים, כי אין בעיה, מותר לוותר על זכויות וזה מתאים להלכה. אף אחד לא עובר על ההלכה כשהוא עושה את זה. אין לי שום שאיפה כזאת.
למה אתה חושב שאלה שרצו להכניס, רוצים להכניס גם היום את המשפט העברי לתוך המשפט הישראלי, הם עושים את זה כדי שיקיימו איזושהי הלכה?
לא,
להפך,
לא עושים
את זה. לא, אבל מהרגע שהם לא עושים, הם עושים את זה מסיבה אחת.
תרבותית.
למה אני צריך ללכת עכשיו ללמוד לנצח חוקים ישראלים מהמשפט האנגלי, מהמשפט האוטומני, מה שהיה תמיד עד היום, אלה היו הרבדים שהיינו פונים אליהם. יש לנו שורשים משלנו.
אז אמרתי, זה התרבות. זה שיקולי התרבות. על זה דיברתי, זה שיקולי התרבות.
זה לא סותר, זה לא סותר את זה שבצד זה יש אוכלוסייה שמתייחסת לדברים האלה כאל הלכה.
לא, זה ברור, על האוכלוסייה הזאת זה ברור שהם לא יקבעו לאוכלוסייה הזאת איך היא מתייחסת להלכה, אבל אני אומר שזה מעביר שדר מאוד בעייתי, והוא יכול להשפיע, ולכן אני מתנגד לו. זה לא פסול מצד עצמו, זה שאלה של מדיניות. אני נגד זה. אני לא טוען שמי שעושה זה הוא עבריין. יכול להיות גישה אחרת שמי שאומר יש לזה ערך, הנה הרד זינה הוא לא עבריין, הוא חושב אחרת ממני, הוא כן חושב שיש לזה ערך, כמו שעוד הרבה אחרים חושבים שיש לזה ערך תרבותי. אני מקבל, זה לגיטימי לחשוב ככה, אני רק לא מסכים לזה. אני לא טוען שהם עבריינים, שזה לא בסדר, שאדם דתי חייב להתנגד. אני חושב שזה לא טוב, כי ההפסד רב על הרווח, אם בכלל יש רווח. דעתי האישית, אני רק אומר שהבסיס לדעתי זאת אותה תמונה שתיארתי קודם. אם זאת הייתה חובה כמו יורה דעה, זאת אומרת, תדאג לזה שיקיימו, אכפת לך למה מקיימים, תדאג לזה שלפחות יקיימו את ההלכה עד כמה שאתה יכול. אבל זה לא, אין בעיה, כיוון שלוותר על זכויות אפשר. אז לכן דעתי יכולה להיות לגיטימית. עכשיו השאלה אם היא נכונה או לא, זאת עוד שאלה. זה כמו שאלה של מדיניות, של תרבות, וזה אפשר להתווכח. זאת אומרת, אנשים חושבים כך או אחרת. אני אגיד יותר מזה אפילו, גם כתבתי את זה שם במאמר, שאמרו לי אחרי זה שהמאמר הזה בכל קורס המשפט העברי הוא בסילבוס. זאת אומרת, כי זה, אין מקור, שבדרך כלל מי שכותב מאמרים זה משפטנים. משפטנים בדרך כלל לא חושבים כך. משפטנים דתיים. אז יש אנגלרד כן הולך בכיוון הזה, אנגלרד ידוע שהיה לו ויכוח עם אלון, כאילו הוא מייצג את התפיסה שאני כתבתי אותה, אבל זה תפיסה נדירה יחסית בין משפטנים דתיים, ולכן כשהם צריכים להציג את הצד הזה, זה המאמר ההוא.
אנגלרד בא מהכיוון החילוני, לא מהכיוון
ה... למה? אנגלרד הוא דתי.
אנגלרד
הוא דתי. לא, הוא אומר את זה, הוא אומר מה שאני אמרתי.
דתיים כיפה שחורה. כן.
לא, כיפה שחורה שם, אני חושב שזה לא בדיוק. כן, כן. כיפה שחורה כזאת, אתה יודע, עם קרטון כזה. כמו קרטון. היה לנו פעם מפגשנו, זה... בכל אופן, אז מה שכתבתי שם, בעצם אמרתי ככה. נגיד שבדיני שומרים, נגיד שאני חושב שהדין המתאים ביותר, לא יודע, מה שמתאים לנסיבות זה הדין האנגלי. בסדר? אז מה אתה רוצה? שעכשיו בשם המחויבות למורשת התרבותית שלנו נבחר דין שהוא פחות טוב? בשביל מה? טוב. כן, בשביל הערך התרבותי שווה לשלם בזה שיש איזשהו דין קצת פחות טוב. אבל צריך להבין, כי אם הדין ההלכתי הוא באמת הדין הכי טוב, אז אין בעיה, גם אני בעד שיאמצו אותו. לא, אבל אני אומר, אם הוא הדין הכי טוב, אז זה לא בגלל שהוא הלכתי, זה בדיוק הנקודה. לא, אבל לכן אני אומר, זה לא מה שהם אומרים. הם תמיד מסבירים שזה הדין הכי טוב, ולכן כדאי לאמץ, אבל למה הם בכלל עושים את זה? הם ססים ושמחים שהם עושים איזשהו דין שבאמת אפשר להצדיק אותו גם במובן הסתם, שצריך שכל ישר, כי אז זה יאפשר להם להכניס את זה, אבל הערך שלהם מדברים עליו הוא תרבותי. מה, רק הם מתעניינים בדין הכי טוב, ומשפטן חילוני לא רוצה את הדין הכי טוב, הוא גם רוצה את הדין הכי טוב. אם תשכנע אותו שזה יהיה הדין הכי טוב, אז הוא יגיד, מה אכפת לי זה כתוב בגמרא, הוא יכניס את זה גם כן. הוויכוח הוא לא שם, אתה תמיד מצדיק את זה בזה, לא אתה, מי שתמיד מצדיק את זה בזה, כן, אבל זה באמת, זה פותר לנו המון בעיות, וזה דין נהדר וכדאי לאמץ את זה. אבל ברור שמאחורי זה יושבת אג'נדה אידיאולוגית, תרבותית, אידיאולוגית, לא משנה.
זה כלפי הפך, כאילו.
אין בעיה.
זה משפטן שמגיע מבחוץ, אנשים בדרך כלל מושפעים מאיזושהי מסורת תרבותית.
לא, אין לי בעיה, אבל המסורת הזאת בעיניהם זה באמת המשפט הנכון. המסורת הזאת גורמת להם לחשוב שכך נכון לבנות את המשפט. אבל כאן זה שיקולים שהם לבר משפטיים. הם לא משפטיים, רק בגלל שאני רוצה להתאים לשולחן ערוך, או לגמרא, או... תבין, לא בגלל שאני טוען, או לפחות מאחורה, זה לא בגלל שאני טוען שזה באמת הדין שיעבוד הכי טוב, או שיפתור את הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, או משהו. נכון שבדרך כלל לא עושים את זה כשזה לא מתאים, אז מנסים למצוא משהו שכן מתאים, אבל המוטיבציה לחפש את הדבר שמתאים, זה כדי להכניס עוד קטע לתוך ספר החוקים הישראלי. המוטיבציה היא לא משפטית, היא לא למצוא בפתרונות משפטיים נאותיים. אתה רוצה לשכנע את כולם באותות ובמופתים, ומשום מה הדתיים משתכנעים וחילוניים לא. מה זה אומר? שזה לא נכון שזה באמת פותר לך את הבעיות בצורה הכי טובה, אלא זה מתאים לך וזה לא כל כך נורא. אז אתה אומר, טוב, בוא נשתמש בזה כאן כדי להכניס את המשפט העברי לתוך ספר החוקים. ואחרים מתנגדים. נזכרתי פעם שבוויכוח על חוק לא תעמוד על דם רעך, שבעצם הוויכוח היה סביב הנקודה הזאת בדיוק. כי הרי מי מתנגד לזה שאנשים יעזרו לזולת כשהוא נמצא במצוקה? כולם מסכימים לזה, חילונים, דתיים, מה זה משנה? אז אתם יכולים לראות בדברי הכנסת, בוויכוחים שם בוועדה, יש את יוסי ביילין ואת כל עוד האנשים, דדי צוקר עם אליה שם גם, ועוד כל מיני אנשים שאני קראתי קצת את הפרוטוקולים של הדיון. חלק לפחות מהאנשים מתקוממים כנגד התפיסה הזאת. לא רוצים שיהיה פסוק בספר החוקים. לא רוצים, כי זה יהפוך את המדינה לדתית וכל... זה היה חלק מההתנגדות, למרות שברמה העקרונית הם דווקא בעד לגרום לאנשים שיעזרו לחבריהם. יש אחרים שהתנגדו באופן עקרוני, הם אמרו אנחנו בעד שיעזרו, אנחנו לא מוכנים להטיל סנקציה על מי שלא עוזר, כי זה לא חובה משפטית לעזור, זאת חובה מוסרית. זאת טענה לגופו של עניין, אפשר להתווכח. אגב, ובעניין הזה הם צודקים, כי מבחינת ההלכה לא תעמוד אדם רעך נמצא ביורה דעה, לא בחושן משפט. אין חובה... לא, איזה סנקציות יש?
מלכים אותו עד
ש... לא, מלכים אותו כדי לכפות על המצוות. היה עונש על מי שלא עשה את זה. וכשאתה מכניס את זה לחוק, אז קבעת שיש עונש על מי שלא עשה את זה. אין הרי חוק שאין סנקציה בצידו. ואז חרגת מההלכה.
כלומר, זה לא זכות של המצוות.
בדיוק. וברגע שהכנסת את זה לתוך ספר החוקים, בעצם העברת את זה לחושן משפט. וחרגת מההלכה. כי ההלכה זה המצב העכשווי, לא עכשווי, שהיה לפני החוק.
זה לא מערב לדיין.
כן, בדיוק. ההלכה זה המצב ששרר לפני החוק. ההלכה זה היה שיש עניין מוסרי לעזור לזולת, אבל אין סנקציה אם לא עשית את זה. זה היה המצב המשפטי לפני החוק. עכשיו וחנן פורץ והעביר את החוק כדי להכניס את המשפט העברי לספר החוקים. אבל כשהוא הכניס את המשפט העברי לספר החוקים, הוא רוקן את זה מהתוכן, כי זה בעצם לא המשפט העברי. בזה הפסיקה ההתאמה למשפט העברי, ברגע שחוקקת את זה. וזה קורה אגב הרבה פעמים. שאתה מכניס, זה אני אומר פה, אני מראה את העיוותים שיש בעניין הזה. זה מעבר לוויכוח שהיה לי קודם. אתה, כשתכניס את זה לתוך ספר החוקים, זה יתברר כלא מתאים. אתה לא עושה את ההלכה. זה הרי יעבור כל מיני גיוצים, ובסוף זאת לא תהיה ההלכה. אתה מכניס את הדיני, למשל, תכניס את דיני השומרים לספר החוקים. אז מה יקרה? בשומר שכר, אתה תכניס שהוא יהיה חייב בגניבה עבדה. שומר חינם יהיה פטור. נגיד שנאמץ את דיני השומרים לתוך ספר החוקים. אבל בתוך ההלכה יש גם שבועה של שומר. גם זה תכניס לספר החוקים. האדם חילוני, אז הוא יישבע מה שאתה רוצה, מה אכפת לו להישבע. להישבע על הקדוש ברוך הוא, כי אני השם המפורש, מעניין את הסבתא שלו. עכשיו, אתה מבין שאם אתה מוריד את השבועה, אתה שינית את כל המאזן הכוחות, כי השבועה, הזכות שלי לקבל ממך שבועה, היא מוודאת שאתה לא שלחת ביד. כי אני יודע, בן אדם נרתע מלהישבע, אדם דתי, נרתע מלהישבע סתם, אז אני יודע, יש לי, אני, הוא מרגיע אותי, אם הוא נשבע, אני יודע, אני יכול לפתור אותו. אבל אם במקום שבו אין שיניים לשבועה, אז חלק מהזכויות שלי נפגעו. היכולת שלי לברר מה קרה על החפץ. אז עכשיו גם אני רוצה שהחובות שלי ייפגעו בהתאם. אתה צריך לשנות את כל מערכת החוקים, כי ברגע שהורדת פרט אחד, עכשיו לך תדע, כל האיזונים של המערכת המשפטית הזאת צריכים להשתנות.
אגב את העזרה של עדויות לפני בית משפט, שינו, פעם היו אומרים אני נשבע לומר את האמת, שינו את זה. היום אתה אומר אני מצהיר, אני אומר אמת, ואם לא אומר אמת, אני אהיה צפוי לעונשים.
לעונשים, כן, נכון. בדיוק, כי זה באמת פונה לכלל הציבור, זה בדיוק הנקודה.
לא,
בטח שינו את זה בגלל הדתיים. מה? למרות שהאמת היא שצריך לשנות בגלל החילונים, לא בגלל הדתיים. כי לחילונים כשהם נשבעים, מה אכפת להם? להישבע זה איסור דתי, זה לא...
הדתיים לא רוצים להישבע,
כן, אבל למעשה זה, מה שאני אומר עכשיו זה שזה היה נכון בגלל החילונים, לא בגלל הדתיים. יש טענה של אהרון ברק כנגד הגישה של אילון, של לשלב את המשפט העברי, הוא טוען שכל מערכת משפטית יש בתוכה איזשהו מרקם. זה לא, אתה לא יכול לקחת פרט ולהכניס אותו למערכת אחרת. כי הוא יכול, אתה לא יודע אפילו מאיפה זה יבוא לך, שזה פתאום סותר איזשהו משהו אחר. זה משנה את המאזן. אז לשלב באופן מלאכותי קטעים ממערכת משפטית שלמה אחת, לקחת קטעים מסוימים ולהכניס אותם לתוך מערכת משפטית אחרת, זה יכול להביא לתוצאות שהרבה פעמים המחוקק, כשהוא עושה את זה, הוא לא חושב עליהם. ואתה תתקל אחרי זה בהמון בעיות מכיוון אחר. מערכת, יש לה איזושהי הסתכלות, אתה צריך להבין מה ההשלכות של הדברים, איך רואים את זה, מה ההשלכות בזווית אחרת של המערכת הזאת, ולכן הוא נגד שילוב עקרוני של מערכות משפט. אתה יכול לקחת משהו מסוים, אם הוא במקרה מתאים, ויש לקונה פה וזה, בסדר, אז תיקח. אבל לשלב כמדיניות שתי מערכות משפט, זה מרשם בדוק לתפרים גסים. אתה תתפור את המערכות האלה באופן גס, ואתה הבאתי קודם. אתה לוקח את המערכת המשפטית, אבל בלי השבועה, אז תוריד גם את החיוב בגניבה ועבדה. לך תדע, אולי הוא פשע בה. שומר חינם, אתה פותר אותו לגניבה ועבדה, בתנאי שהוא נשבע. אני יודע שהוא לא שלח ביד, אלא זה באמת נגנב או נאבד. אבל איך אני יודע שזה באמת נגנב או נאבד אם הוא לא נשבע? אז אני לא יכול לפתור אותו לגניבה ועבדה. לכן במצב כזה צריך לחייב שומר חינם בגניבה ועבדה, אלא אם כן הוא הביא עדים שבאמת נגנב או נאבד. יש מאזן, אתה לא יכול לקחת פרט ולהשאיר את כל שאר הפרטים אותו דבר. זה לא עובד, זה פשוט נטע זר. ולכן זה אני אומר, זה תוספת לטיעון שאמרתי קודם, שכשאתה לוקח דברים ואתה שותל אותם בהרוגה אחרת, יצא לך צמח אחר. זה לא יצא אותו צמח, וזה תמיד ככה. כל מה שניסו לעשות, אני חושב, שלקחו מהמשפט העברי והעבירו את זה לשם, בסוף אתה לא מקיים את ההלכה, אתה חורג מההלכה. בעצם זה שזה ניתה בהרוגה של החוק. אתה לא מקיים את ההלכה. זה תמיד יצא בצורה כזו או אחרת. לכן אני אומר, עזוב, תן לקיסר את אשר לקיסר ולאפיפיור את אשר לא. זאת אומרת, אל תערבב לי את הרשויות ואל תכניס פה מין בשאינו מינו. אוקיי, אז